שלום לכולם, אנחנו בפרקי אבות, פרק א' משנה ט"ו, שמאי אומר, עשה את תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. כן, שמאי, הלל ושמאי, היה לנו שלוש משניות ראשונות על שמאי, על הלל ועכשיו על שמאי, אנחנו מוצאים את הממרה הזאת. צריך להבין מה המכנה המשותף בין עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, מה היחס משלושת החלקים הללו, ולמה דווקא זה קשור לעניינו ומידתו של שמאי, להנהגתו בעצם של שמאי. לפני שננסה למצוא את הבריח התיכון שמחבר את הדברים, קודם כל נדון בפרטים מצד עצמם. עשה תורתך קבע ביחס למה זה נאמר. על מה נאמר עשה תורתך קבע? על מה זה מוסב? ביחס למה? תורה ביחס למה? וברמב״ם, בפירוש המשנה, אומר עשה תורתך קבע, עשה תלמוד תורה עיקר, העיקר, וכל מה שזולתו מעסקיך בא אחריו, אם יזדמן יזדמן, ואם לא יזדמן הנזק בהחמצתו. כלומר, זה התורה ביחס לכל שאר העיסוקים, המלאכה, עניינים נוספים, זה הקבע, זה הדבר המרכזי. השאר, הצלחתי להגיע לחתונה של החבר הנוסף, הצלחתי, לא הצלחתי, לא הצלחתי. הצלחתי עכשיו לעשות עוד משהו שרציתי מצוין, לא הצלחתי, לא הצלחתי, אבל קודם כל הקביעות שלי, החובות שלי, היחס שלי למה שאני צריך בלימוד תורה, זה העיקר, כל השאר הוא בעצם הנלווה. זה הנקודה הראשונה שרמב"ם מסביר שהדברים הם ביחס בעצם של לימוד תורה מול שאר העיסוקים. איפה העיסוק המרכזי שלך? במה אתה מתעסק? בעבוד רבי נתן, בנוסחה א', יש שתי נוסחות בעבוד רבי נתן, בנוסחה הראשונה פרק י"ג כתוב, עשה תורתך קבע, כיצד? מלמד שאם שמע אדם דבר מפי חכם בבית המדרש, אל יעשה אותו ארעי, אלא יעשה אותו קבע. ומה שלמד אדם יעשה וילמד אחרים ויעשו שנאמר וילמדתם אותם ושמרתם לעשות. וכן בעזרא הוא אומר כי כן את לבבו לדרוש את תורת השם לעשות ואחר כך הוא ללמד בישראל חוק ומשפט. כאן העשה תורתך קבע הוא לא ביחס תורה מול עיסוקים אחרים, אלא הכוונה היא אדם שמע תורה בבית המדרש, עד כמה זה קבוע אצלו. עד כמה הוא אומר וואו, למדתי דבר, אני לוקח אותו לחיים שלי, אני חושב איך להעביר אותו הלאה. אני חושב איך הוא הופך להיות חלק מהשמועות שמתחיות בקרבי. איך אני את הדבר הזה עכשיו ממשיך לדבר תורה בשולחן שבת, ממשיך להעביר אותו לזכות הרבים, ממשיך לקחת אותו למשך הבנייה של החידושי תורה שאני עמל בהם, וזה מצטרף לי כיסוד הלאה. כלומר, עשה תורתך קבע זה שישר איזה בניין קבע ולא הרי. כאן על פניו הדגש בעצם של עבוד רבי נתן, זה שהלימוד עצמו לא מצד העיסוק, לא מצד שיש קבע, מרכזיות, כל קבוע, בלימוד מול העסקים האחרים, כמו שאמר הרמב"ם פירוש המשניות, אלא כאן הנקודה היא, עד כמה מה שאתה לומד נשאר בניין קבע אצלך. עד כמה זאת נקודה שממשיכה איתך הלאה. וממילא, מתוך שעזרא הכין את לבבו לדרוש את תורת השם לעשות, אחרי זה הוא לומד בישראל, חוק ומשפט. כל מה שאתה לומד זה חלק ממה שאתה אחרי זה תשפיע איתו. אז עד כמה זה נשאר קבוע אצלך. עד כמה שמועות שלמדת בבית המדרש, מתוך הספרים הקדושים, מתוך רבותיך שבחיים, להבדיל בין המתים לחיים, ולהבדיל בין ראשונים לאחרונים, ואחרונים לאחרוני אחרונים, ואחרים תלמידיהם, אבל מה מתוך הדבר הזה אחרי זה ממשיך איתך הלאה? מה אתה מעביר אותו הלאה? אז זה לא שמעת ונשכח, זה קבע. שמה אומר לך, מה בסוף יש לו תוקף ללימוד שלך? כך לפי עבוד רבי נתן בנוסחה הראשונה. בנוסחה השנייה יש ביטוי מאוד מעניין בפרק כ"ג בנוסחה ב' בעבוד רבי נתן. עשה תורתך קבע שלא תהיה מקל לעצמך ומחמיר לאחרים, או תהיה מקל לאחרים ומחמיר לעצמך. אלא כשם שאתה מקל לעצמך כך תהיה מקל לאחרים, כשם שאתה מחמיר לעצמך כך תהיה מחמיר לאחרים. שנאמר כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות ואחר כך הוא למד ישראל חוק ומשפט. על פניו היסוד כאן הוא תהיה עקבי, הוא קבוע. לעצמך הקלת, תקל לכולם. לאחרים, החמרת, תחמיר לעצמך. לכאורה זה עומד בסתירה, למשל, הגמרא בברכות דף כ"ב, על רבי יהודה ברבי אלי, שאומר שבעל קרי שונה בלכות דרך ארץ, ומעשה ברבי יהודה שראה קרי והיה מהלך על גב הנער, אמרו לתלמידיו רבנו שאלו פרק אחד בלכות דרך ארץ, ירדת אבל ושנה להם. אז למה? אבל אפשר גם בלי זה. אמר להם, אמרו לו, לא כך למתנו רבנו, שונה הוא בלכות דרך ארץ, מותר? לא צריך לטבול. אמר יפה, על פי שמקל אני על אחרים, מחמיר אני על עצמי. גם הצינו עוד דוגמה, מסכת ביצה במשנה, פרק ב' משנה ו', על רבן גמליאל שהמחמיר כבית שמי, ובעצם בבית שמי ביום טוב לא היו עופים אלא רקיקים, שזה פת דקה כדי לא להרבות בתורח, אז הם לא היו עופים פתים גריצים שזה פת עבה, ואמר רבן גמל, מימיהם של בית אבא, כל הנשיאים לא עופים פתים גריצים אלא רקיקים. אמרו לו, מה נעשה לבית אביך שהוא מחמירים על עצמם ומקילים לכל ישראל להיות עופים פתים גריצים וחורי? אז אבותיו של רבן גמליאל היו מחמירים לעצמם ומקילים לאחרים. אז איך זה מסתדר עם ההנחיה של לא להחמיר לעצמך ולאחרים? מצאתי בתוספת יום טוב שכותב כך, הוא מביא ואומר כך, שזה באמת לא כדעת בית אביו של רבן גמליאל, שם מבית הלל, יש בו מחלוקת שמאי ובית הלל. שמאי אומר, אין דבר כזה שאתה מחמיר לעצמך ומקל לאחרים. אתה מחמיר לעצמך, אתה מחמיר לאחרים. אתה מקל לעצמך, אתה מקל לאחרים. ובית הלל, מותר לך להקל לאחרים, להחמיר לעצמך. יש מושג כזה להחמיר לעצמך. ואם, לפי ההסבר שבהתחלה חשבתי לעשות אולי שאין סתירה בין הדברים, חשבתי על חילוק שאפשר אולי לעשות בין המצבים השונים. אבל כרגע לא, 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 לא נאמר את האמינה הזאת. בכל מקרה, בתוספות יום טוב, מה שנאמר הוא שזה מחלוקת בשמי ובית הלל. שדעת שמי, שיטת בית שמי, אתה לא מחמיר לאחרים ומקל לאחרים ומחמיר לעצמך. ואם כן צריך להבין שיש פה עניין עקרוני אולי בשיטת בית שמי, שאליו אולי נגיע, או היום או מחר, אם לא נספיק היום, להגיע לקשר בין כל חלקי המשנה, ואיך זה קשור ליסודו של שמי. אבל אם רגע נעמוד רק על הנקודה הזאת, יש פה שיטת שמי. ועל פניו היסוד שלה היא המוחלטות, הקבע הוא המוחלטות של הפסיקה. ברמב"ם התחלנו קבע מבחינת מה העיסוק המרכזי. זה סתור אותך קבע מול עיסוקיך האחרים. הנוסחה הראשונה בעבוד דרבי נתן לימדה אותנו שבעצם מה נשאר קבע מכל מה שלמדת? מה אתה ממשיך להעביר הלאה? בנוסחה השנייה בעבוד דרבי נתן הנקודה של סתור אותך קבע פירושו של דבר שבעצם המוחלטות של הפסיקה, מה שפסקת זה חייב להיות נכון לתמיד, לכל המקרים, זה לא עכשיו כגדר חומרה לך. אתה צריך ללכת תקווי עם זה. אם זאת ההלכה, אם זאת האמת, אז האמת היא אמת לכולם. היא לא אמת לאחד כך ולאחד אחר. זאת האמת, אתה צריך ללחם על האמת. זה דבר השם, ככה הוא מופיע במציאות, אז הוא צריך לחייב את כולם, גם אותך, גם את האחרים. איך אתה לא עושה את מה שאתה פוסק לאחרים? אם זאת האמת, האמת היא אחת. אם זאת ההלכה, תלך עם ההלכה עד הסוף. זה לכאורה, אם נלך לפי התוספות יום טוב, שזה שינוי בין שיטת שמי לבעצם הלל ובית הלל, אז ממילא המקום הזה הוא בעצם אמירה שאמת אחת מוחלטת, ואם זאת ההלכה וזה הדין, הוא חייב לחייב אותך בין לקולה, בין לחומרה וגם את האחרים. עד כאן שלושה פירושים שונים ממה זה עשה תורתך קבע. לגבי אמור מעט ועשה הרבה. אמור מעט ועשה הרבה, מביאים פה המפרשים, ומופיע שוב כבר מקורו בעבוד דרבי נתן כמדומה, שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה כמו אברהם, שאמר פת לחם אחת, בסוף הביא חמה וחלב ובן בקר, שלא עושים קמח סולת, והרשעים אומרים הרבה, ואפילו מעט אינם עושים, כמו עפרון, שכך כותב הרמב״ם, אני מקריא מפירוש הפשוט לרמב״ם, שדיבר הרבה, בסוף לא נתן שום דבר. ורבנו יונה מוסיף בפירושו לאבות, דברי רבי סעדיה גאון, מה שמופיע במדרש, שחזל למדו את זה, שלמדו את זה מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הבטיח שתי אותיות, דן אנוכי, אחרי כן דן אנוכי, אז המילה דן, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. ואחרי זה לעומת זאת 27 מילות שלמרו אני שאה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי וכולי, כלומר 27 מילים מול שתי אותיות. אז אומר על זה רס"א, כך מביא רבנו יונה, שאם שתי אותיות במצרים על הבטחה לבין הברית בין הבתרים היה אחרי זה 27 מילים במצרים, אז זה של הגאולה העתידה כתוב בנביאים כל כך הרבה פרקים, קל וחומר שהקדוש ברוך הוא אומר מעט ועושה הרבה, איזה גאולה גדולה בעצם תבוא ותהיה. אבל ענייננו באמת היסוד כאן הוא, צריך עוד להבין איך כל זה קשור לשמי, אבל היסוד השני הוא ברור, להבטיח פחות, לעשות הרבה בעשייה, להיזהר לא שלהוציא את כל האנרגיות של הטוב במילים, ובסוף אין לזה תוקף. העיקר בסופו של דבר צריך להיות בתוקף, ולכן יש מילים מועטות, שמה שמכוון במילים המועטות היא כוונות גדולות, שבסוף הן באות לידי ביטוי, בהבעת הרצון בקיום המעשה בעיקר. כי לפעמים אנחנו נוטים, לרצות לעשות טוב, אז אנחנו מביעים את הטוב במילים שאולי אנחנו באמת מתכוונים אליהם, אבל אחרי שרצינו, הצערנו, אמרנו רעיון יפה, הוא כבר קיבל את האנרגיה של הטוב, הוא לא הורד אל הביצוע. אומר שמה אמור מעט וסדר הרבה, בעשייה זה צריך להיבחן. בתיקון המעשה, שבסוף הדברים יהיו עד הסוף מוחלטים ובעצם נכונים. ולגבי ומקבל את כל אדם בסבר פנים יפות, מופיע בעבוד רבי נתן, כיצד? מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם ופניו כבושים בארץ מלא עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום. אבל המקבל את חברו בספר פנים יפות, אפילו נתן לו כלום, מעלה עליו הכתוב, כאילו נתן לו כל מתנות טובות שבעולם. זו נקודה מאוד יסודית. זה קשור ללחוץ צדקה, וזה קשור לכל מתנה. כשאדם עושה משהו, אבל הפנים הן חמוצות, בסוף כביכול לא נתן לו כלום. כי כל הנתינה היא כאילו מאולצת. כשאדם אין לו לפעמים לתת, אבל הוא מאיר פנים, הוא בסבר פנים יפות, הוא סופר את מי שמולו, הוא נותן את היחס למי שמולו, כבר הוא נתן, כי הוא נתן את המקום, הוא נתן את השייכות. בסוף, במילים יותר פנימיות, זה בעצם שאדם צריך משהו, זה פרט של מה שהוא צריך. אבל מעל הכל אדם צריך מקום. אדם צריך קיום. הקיום מורכב גם מפת לחם כמובן. הקיום מורכב מבגד ללבוש. הקיום מורכב מזה שאדם צריך עזרה בחברותה. הקיום מורכב מכל מיני פרטים ברמות שונות של קיומיות שאדם צריך כדי שיהיה לו קיום. אבל בשורש אדם צריך מקום. הוא צריך שיש לו את המשמעות שהוא קיים. והסבר פנים יפות הוא נותן בעצם את לב הקיום. יש פרט דה קיום. הפרט הזה הוא מה אתה יכול לתת. ולחפים אדם אין מה לתת. אבל הוא נתן לו סבר פנים יפות, הוא נתן לו את לב הקיום, רק בפרטים אין לו עכשיו מה לתת. לפעמים אדם נתן הרבה פרטים, אבל שירדה לו בן אדם, אין לך קיום. ומהמקום הזה כביכול לא נתן לו שום דבר. זה גם מוסר שהוא בעצם גדול מאוד. מה היחס בין שלושת החלקים? מה היחס בין עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והיסוד של הווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות? ואיך כל זה קשור דווקא לשמי? למה דווקא שמי אומר מתוך כל מה שיש לנו משמי ותלמידי בית שמי? כל היסוד הגדול של שיטתם, למה הנקודה היא יעשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות? בעניין הזה ננסה להגיע מחר בעזרת השם ולראות שני פירושים לפחות בעניין הזה, ומתוך זה לנסות לעמוד על המשנה הזאת ועניינה אל השמי. עד כאן להיום.